ומבורך, שלום עליכם. בביטוי גדול מאוד מסביר הנציב מוולוז'ין, בא לעמק דבר, את המושג של מעמד הר סיני. הוא לא מדבר על המעמד, הוא לא מזכיר את המושג, אבל אני רוצה לפתוח בדברים שלו ומהם להגיע לנקודה אחת שעליה לפחות אני חושב שכולנו צריכים להתפלל ערב חג קבלת התורה הזה, חג השבועות, ולנסות ללמוד אותה. על הפסוקים שמופיעים במקור הראשון, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. כך אומר משה לבני ישראל, כבר בפרשת ואתחנן, דור באי הארץ, נמצאים פה כבר בדור שחלק גדול ממנו לא היה נוכח במעמד הר סיני. רוב הנוכחים במעמד הר סיני, שהיה לפני חטא המרגלים, כזכור לכולנו, שהיו בני 20 ועד 60, במהלך 40 השנה הללו נגפו במדבר. עכשיו הוא פונה לאנשים שחלקם הגדול לא היו שם, והוא אומר להם, לא רק תזכרו מה היה, אלא ישמרו שלא תשכחו את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. את מה? יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אלי, הקהלי את העם והשמיעם את דברי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. הפסוק הזה מובא במשנה במסכת אבות, ואנחנו התחלנו בשבוע שעבר לעבור קצת בתוך פרקי אבות. הפרק שלנו השבת הוא הפרק האחרון, הפרק השישי שהיה לפני חג השבועות, בו עסקנו, פרק קניין תורה. כל הפרק עוסק בדרכי קניין התורה, בקשר אל התורה. לכן הוא נקרא תמיד, אגב, לפני חג השבועות. בעצם בגלל הפרק הזה תקנו את מסכת אבות בין פסח לעצרת, והוסיפו לחמשת פרקי מסכת אבות את פרק שישי שיופיע לפני חג השבועות. זה בעצם מקור התקנה. במשנה שמופיעה במסכת אבות דווקא לא בפרק השישי, מוסברת המשנה הזאת בצורה שהיא מאוד קשה, מקור שבע. מקור שבע בעמוד. רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. זה פיתוי מאוד מוזר. גם אם אחר כך נסייג את הביטוי הזה, עצם הביטוי הוא מוזר. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אתם ראיתם אדם שלא שוכח דבר אחד ממשנתו. מה רוצים פה? שנאמר, הנה הפסוק. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו. הסיוג לא כל כך עוזר, תקפה עליו משנתו, הכוונה היא מסכן, הוא חלה, הוא איבד את הזיכרון. תלמוד לומר, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. יסורו מלבבך, זה היה המשך הפסוק שקראנו, נכון? אם כן, אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו. חייב לומר שכל המשנה היא מוזרה. צריך להיות אדם מאוד משונה כדי לשבת ולהסיר מהלב משהו שאני זוכר. איך עושים את זה? מה קרה? אלא מה, מדובר פה על איזה אפיקורסות כזאת? אבל לא ככה הבנו את ההתחלה, כל השוכח דבר אחד ממשנתו. זה נראה מאוד אנושי, לא? המשנה לא מובנת. הרי שמדברת על הדבר האנושי ביותר שיש, אין שכחה לפני כיסא כבודך. אבל אני שוכח. מה אני לא שוכח? הכל אני שוכח. ומה אנטיתזה? מישהו שיושב ומסיר את דברי התורה מליבו, איך עושים את זה? הרי לא מדובר פה באפיקורס, זה לא הנושא בכלל. תעזבו את המשנה, כי מהמשנה משמע שישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, מתייחס למי ששוכח דבר אחד ממשנתו. אבל אם נחזור ברשותכם עוד פעם למקור אחד, ונראה אותו שנייה, אז במקור אחד כתוב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. איזה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם, באמור השם אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי. זה מדבר על לקראת מתן תורה. אז פונה הקדוש ברוך הוא ואומר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, נכון? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, והנה הקהל לי את העם והשמיעם את דבריי, באנו כולנו איש אחד בלב אחד לקבל את התורה. הדברים אשר ראו עיניך, זה לא כל דבר אחד ממשנתו. אני מתעלם מהמשנה בטובכם לשנייה אחת, וקופץ לדברי הנציב, ובעצם רוצה משם ממש שתי שורות. הזכרנו את הדברים פעם, ודברי הנציב הם מדהימים. מקור 2. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אולי לפני שנקרא את הנציב, אני אולי אומר מה שהנציב מתכוון לשאול לעניות דעתי. למה אתה כל כך מפחד, ריבונו של עולם, שנשכח כל כך את דברי התורה? אם עוסקים פה בדברי התורה. אין עוד מצווה שאנחנו מצווים כל כך הרבה לעסוק ולזכור אותה. תלמוד תורה, ללמוד את התורה, והגית בו יומם ולילה, ושיננתם לבניך. כל כך הרבה אנחנו מצווים לעסוק בתורה כל יום, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. נכון? יש לנו כל כך הרבה אירועים שמזכירים לנו את לימוד התורה ואת קביעת העיתים. בעצם, למה אתה חושש שנשכח? תעזבו את המשנה. המשנה מנערת משהו שנראה טוטלי בצורה שאי אפשר להבין אותו. וזה הקושי שלנו במשנה. השוכח דבר אחד ממשנתו. לא יכול להיות שפירושו כפשוטו. צריך להבין את זה. אבל אם נניח מבינים את זה, ישמר לך פן תשכח את הדברים. כלומר, תיזהר לא לשכוח את מה שראו עיניך. למה שאני אשכח? אני הרי לומד תורה כל הזמן. אומר הנציב, דבר מדהים ורק לא ראוי לומר את זה. על ידי עסק פלפולה של תורה, יכול להגיע לפעמים שנהפך לו לרועץ, חס וחלילה. הנציב עושה פה מהפכת עולם. אני מדלג ברשותכם על כמה שורות, ומגיע לאמצע שם, והנה הקדוש ברוך הוא. והנה, הקדוש ברוך הוא רצה, רואים, זה השורה השלישית, רביעית, חמישית, שישית, שמינית, תשיעית, והנה הקדוש ברוך הוא רצה להשריש בשעת מתן תורה, נקרא את המילים, אחרי זה נדבר עליהם, יראת השם בלב ישראל, על כן נתן התורה בקולות וברקים. צריך להבין את המושג הזה. הקדוש ברוך הוא רצה להשריש בשעת מתן תורה את התורה בלב ישראל, את יראת השם בלב ישראל. על כן נתן התורה בקולות וברקים. בשביל מה הקולות? בשביל מה היו הקולות, הברקים? מה הרעיון? וכמאמר משה רבנו לישראל בפרשת יתרו, אתם זוכרים שהעם ברח ונבהל, והקדוש ברוך הוא, הם בורחים ממנו, כי הם נבהלים. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן, נמות. ומה משה עונה להם? אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם באלוהים, לרומם אתכם, לנסות ללמעלה, להרים על נס, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. יראתו על פניכם זה מעניין, שעל הפנים יראו את היראה, זה הפירוש האחד, אבל איך רואים? יראתו על פניכם, הכוונה היא, אומר העמק דבר, יראתו על פניכם, שתהיה מושרשת בלבכם, בפנים. שפניכם יהיו מבטאים את היראת השם הזאת שקיימת בכם. ונתבאר שם כדי שיהיה המעמד הנפלא. חשבתי על זה אתמול במיניאטורה, במעמד שאבי הזכיר מקודם. כדי שיהיה המעמד הנפלא מצויר בנפש לעולם. כדי להיות מזה יראת השם. עכשיו הוא מגיע לדברים שבהם הוא פתח. על זה הזהיר משה כאן, לשמור הגוף והנפש, עוד פעם, שלא יהיה עסק פלפולה של תורה, גורם חלילה לשכוח את הדברים אשר ראו עיניך. היינו, שראו דבר השם עשרת הדברים יוצאות באמצעות ניצוצות אש ולפידים, כמו שיבוא בפסוק י"ב. זה פילי פלאות. הנציב בא ועושה פה מהפכת עולם. אתה יודע למה אני מפחד שתשכח את הדברים אשר ראו עיניך? הרי אתה מצווה אותי כל כך הרבה פעמים ללמוד תורה, לכן אני מפחד. אני מפחד שפלפולה של תורה ישכיח את החוויה של המעמד. אני מפחד שהמקצוע המדהים הזה יהפוך אותך למקצוען. והיראת השם שביקש הקדוש ברוך הוא להשריש בלבך במתן תורה, אגב לא בלבך, בלב כל ישראל, במתן תורה, זה הרעיון של הוייחן, את זה תשכח. אני אומר את זה במילים אחרות. התורה היא מדע אדיר. התורה היא שפה. שפה שלמה. כמו כל שפה יש לה רבדים רבדים, והרבה יותר מכל שפה יש לה את הרבדים הכי עמוקים עם אפשרויות וברורים ופלפולים ושיטות וגישות. אבל כמו כל שפה, לא כולם יודעים להיות דוברי אותה שפה. ודאי שלתורה יש שפה. אבל טעיתי. לתורה יש שפה. התורה היא לא שפה. חס וחלילה. לפעמים אפשר כל כך ליהנות מהשפה. ולהיכנס לשפה כל כך חזק. שאתה שוכח בכלל את הפנים, את הנשמה. השפה, כמו כל שפה, שפה זה גבול, שפת הנהר, שפת הים. השפה תוחמת את מי שמבין את מה אני אומר ואת מי שלא מבין את מה אני אומר. אבל יש דברים היוצאים מן הלב, והם מתגברים על השפה. אני חושב שהזכרתי אחרי פסח, אחד החבר'ה שאמר לי בליל הסדר כל כך נפלא, שלחכם יש ודאי פלוסים עצומים, יש לו שפה של חכם. והחכמים יכולים להבין אותו והוא מבין אותם, והם מגיעים לפסגות אדירות שרק החכמים יכולים להגיע, גם התמימים, גם הרשעים. יש רק אחד שאין לו בכלל שפה. הוא לא יודע איך לשאול. לכן נאמר בו, והגדת לבינך, שם אפשר להמשיך ולהמשיך 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 ולהמשיך, כי זה לא תחום, זה לא מוגבל. זה יכול להגיע מהמקום הכי עמוק, רק זה לא התגלה עד היום אף פעם. זו נקודה שאני רוצה להתחיל ללמוד אותה קצת ביחד עכשיו. זו נקודה מאוד קשה. לפעמים, איך כתוב פה? הזהיר משה כאן לשמור הגוף והנפש שלא יהיה עסק פלפולה של תורה גורם חלילה לשכוח, יש כאן טעות, מעניין שהמילה מוטעת זה לשבש, לשכוח את, ברור לשבש כי המילה הבאה היא לא טובה, את הדברים אשר ראו, ארו זה נשמע לא טוב, לשכוח את הדברים אשר ראו עיניך, בסדר, אם זה ארו אז צריך לשבש את זה, זה בסדר גמור, שלא יהיה עסק פלפולה של תורה גורם לשכוח את הדברים אשר ראו עיניך. לפי דברי הנציב, אני חושב שהבנתו במשנה באבות היא נוראית. כתוב במשנה באבות, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. השוכח דבר אחד ממשנתו, ודאי שאין הכוונה כאן לשכחה ידיעתית. כל אדם שוכח. השוכח דבר אחד ממשנתו, מה המשנה לא ראתה שהפסוק מדבר על הדברים אשר ראו עיניך, על המעמד? השוכח דבר אחד ממשנתו, פירושו, הוא עוסק במשנה. והוא שוכח את היחס הנפשי שלו אל הדבר. השכחה נובעת מיחס נפשי לא קשור, מנוכר. אתה רוצה לדעת איך זה קורה? מה זה ישב ויסירה מליבו? אומר הנציב, אני יודע, זה נשמע הפוך על הפוך. אחת הדרכים לשבת ולהסיר מהלב זה עסק פלפולה של תורה. זה נשמע נורא. כן, אתה יכול לעסוק בפלפולה של תורה ולעסוק בפלפול. אבל הפלפול הזה ייצור חומות. בין מי למי? בהתחלה זה ייצור חומות בין המפלפל ללא מפלפל. בהמשך זה ייצור חומות גם בינך לבין עצמך. זה ישייך את התורה לחלק המפלפל שבך. אבל לא לכל. לא לכל החיים, לא לכל המציאות. על ידי עסק פלפולה של תורה, לפעמים נהפך לו לרועץ, חס וחלילה. דבר מדהים. מה היה במעמד הר סיני? אני, דברי הנציב האלה יהיו פתיחה לכל מה שאני רוצה לגעת בו עכשיו. אלה דברים שחשתי אתמול. הרגשתי אתמול במעמד הזה באמת, שעיקרו מבחינתי לפחות היה תחושה של הבלי מחיצות, של הבלי חומות, שלא בלי חומות בסיסמאות, לא בלי חומות במילים יפות, באמת, כפשוטו, בלי חומות של גילאים. חשבתי לעצמי, האם יש עוד נושא כלשהו, סוג מוזיקה, שיכול לרכז ילדים מגיל 5 עד אנשים בגיל 90. האם יש עוד דבר שיכול להפיל את כל החומות, את כל הכתלוגים? לדעתי, זה לא קשה ולא פלא ולא מפלי ולא מיוחד. הפלא הוא אחר לגמרי. הפלא הוא איך לא. אני חושב שהסוד הכי פשוט הוא הניסיון לחזור למעמד הר סיני. במעמד הר סיני הייתה מציאות של וכל העם רואים את הקולות. אתם יודעים מה זה וכל העם רואים את הקולות? השפת אמת אומר, במקור 5, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הברקים, זוכרים? אומר השפת אמת, ועל זה כתוב, פילי פלוט, ועל זה כתוב, אז צריך להסתכל קצת בדף. זה שפה. בכוונה סידרנו שיהיה חסר. ועל זה כתוב, אשר אנוכי מצווך היום. שפת אמת דן בשאלה מעניינת. כולם מדברים תמיד על איך רואים את הנשמה. אומר שפת אמת, תעזוב הכל. זה כתוב בלשון הווה. בלשון הווה מסופר, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירא העם וינועו ויעמדו. פשוט היה יותר, וירא כל העם את הקולות ואת הלפידים. אותן דרשות היו רואים קולות. הלשון של ההווה תופסת את השפת אמת. ומאיר השפת אמת הערה מדהימה. וכל העם רואים את הקולות לשון הווה, ועל זה כתוב אנוכי מצווך היום. אנוכי דעשרת הדיברות. כי ראייה זו היא בכוח הנשמות, שרואים את הנשמע, והוא חלק השם ממעל. זה פילי פלוט. אתם מבינים מה קרה במעמד הר סיני? הנשמה ראתה. לכן זה לא תחום בעבר, בהווה ובעתיד. לכן זה לא רואים מראות ולא שומעים קולות. כשהגוף רואה, אז הוא רואה במגבלות שדה הראייה שלו. והוא שומע במגבלות השמיעה שלו. והוא לא יכול לראות ולשמוע ביחד. אתם יודעים מה היה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני חלק אלוה ממעל ראה. וזו הנשמה משגת עבר ועתיד. ביטוי נפלא בשפת אמת. מעין שם הוויה יתברך שמו, שם יוד, קי, וו, קי, שם השם, יוד, ואחרי זה היי, ואחרי זה וו, ואחרי זה האות היי. זה גם עבר, וגם הווה, וגם עתיד. זה היה, וזה יהיה, וזה הווה. וזו הנשמה משגת עבר ועתיד, מעין שם הוויה יתברך שמו, כמו שנאמר, חלק השם עמו. ונשאר ראייה, תשמעו את הביטוי, ונשאר ראייה בנשמות בני ישראל. הראייה הזאת נשארה. אך האדם צריך ליגע עצמו בתורה ומצוות, להמשיך הארת הנשמה בגוף. הנשמה רואה. אתה יודע מה התפקיד שלך בלימוד התורה? לחשוף את ראיית הנשמה הזאת לגוף. וכל העם רואים את הקולות, מתי? עכשיו. תמיד. השפת אמת בהמשך דבריו, אני אומר על פה, ובמקומות אחרים יותר חזק, שואל על הדבר הראשון ששמענו מפי הגבורה בהר סיני. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והשפת אמת שואל מצוין. מסבירים שאנוכי השם אלוקיך זו המצווה להאמין, נכון? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וזו מצווה להאמין שיש שם מצוי ראשון, ברא אותנו, משגיח. אומר השפת אמת, הכל יפה חוץ מזה שזה לא כתוב פה בכלל. כי אם היו רוצים לצוות אותי להאמין, אז היה צריך להיות כתוב, תאמין, או דע שאנוכי השם אלוקיך. כמו כבד את אביך ואת אמך. נכון? כמו כל מצווה. האמן. ואם לא כתוב את זה בלשון של ציווי או התייחסות מסוימת לפעולה, משמע שהפסוק לא בא אלא לתאר עובדה. אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. עכשיו תבוא מצווה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. או זה הבנתי. זה לא, כן, הבנתי. אבל אנוכי, השם אלוקיך. אבל לא כך, אנחנו יודעים שזאת מצוות עשה. אז אם זאת מצוות עשה, אז למה זה כתוב במילים אנוכי, השם אלוקיך? השפת אמת עונה דבר מדהים. הוא אומר, למה כתוב אנוכי, השם אלוקיך? כי באמת אי אפשר לצוות להאמין. איך אפשר לצוות להאמין? איך אפשר לצוות? אני לא מאמין, מה אתה רוצה ממני? אני יכול לצוות אותך לכבד. אני יכול לצוות אותך לשמור שבת. אני יכול לצוות אותך להרים, להוריד, לגעת, לקחת. אני יכול לצוות. אבל לצוות להאמין? שאלה ידועה. אומר השפת אמת, אתה יודע מה פירוש הציווי להאמין? התורה באה ואומרת לך את התפיסה שלה בעולם. אתה בכלל לא חייב לקבל את זה. לפי תפיסתה של התורה, יש בך אמונה. כמו שיש אותך, יש בך אמונה. האמונה היא הדבר המקיים, היא קיים בך. המצווה היא, אל תחסום. תעזור לעצמך לתת לזה להיחשף. אל תיתן למחיצות להפריע מזה מלצאת. אילו היו מצווים אותי להאמין, לא הייתי יכול לקיים את המצווה הזאת. לכן ניתנה מצוות עשה הראשונה בעשרת הדיברות בנוסח, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. נו, מה נו? תחשוף את זה. תגלה את זה. במעמד הר סיני בעצם היינו במציאות שבה קרה משהו בנשמה של כולנו. הוא פנימי, הוא קבוע, הוא נצחי, גם אם הוא יחסם לאלפיים שנה. הוא כל כך נצחי, שאין שום בעיה לחסום אותו אלפי שנים. כי שום מחסום לא יעצור אותו לחלוטין. לכן כל כך קשה להסיר את המחסומים. אם המצווה להאמין היא ההסבר של הרמב״ם ללמה להאמין, אז אני חייב לומר לכם שיש אישיות של אדם שזה יהיה משכנע אותו מאוד, ויש אישיות של אדם שזה מאוד מאוד לא ישכנע אותו. אם ההסבר הוא ההסבר של אברבנאל, ואם ההסבר הוא ההסבר הפילוסופי הזה או ההסבר הפילוסופי הזה, זה בא משפה. השפות האלה נועדו כדי לנסות לעזור לחשוף פה או פה או פה, והן מצוינות בשביל החשיפה הזאת. אבל אם כל מצוות האמונה היא השפה הזאת, אז זאת תהיה טרגדיה. שפה היא גם דבר שיכול להשתנות. לא צורת הפלפול של היום כצורת הפלפול של לפני 300 שנה, ולא צורת הפלפול של לפני 300 שנה כצורת הלמדנות של לפני 500 שנה, ולא שפת ההסבר לאמונה של הרמב״ם היא כשפת ההסבר של האמונה של רב נחמן, ולא שפת ההסבר של האמונה של יחסי. שפות, שפות משתנות בהתאם למיליוני דברים, כי העולם זקוק להמון המון שפות. השפה יכולה להיות הדבר הנפלא ביותר בתקשורת בין בני אדם, והיא יכולה להיות הדבר החוסם ביותר בתקשורת. לכן עסק פלפולה של תורה יכול להיות הרועץ שלא ייתן לנשמה הכללית הזאת להתגלות. זה כל כך עמוק, ממש ממש את ההסבר של הרבי השפת אמת, הרבי מגור, הסבר כל כך קרוב, אומר הרבי זכר צדיק לברכה, הראשון, האדמור הראשון מחב"ד, התניא, על מצוות אהבה. אותו דבר, מכיוון לגמרי אחר. ואגב, אלה שני הדברים שמתרחשים במעמד הר סיני. ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד ולב אחד, ועם שלם שרואה את וירד השם על הר סיני. חשבתי לעצמי, היום, על החיבור בין מגילת רות למתן תורה, דיברנו על התהליך במגילת רות בשבוע שעבר. במתן תורה, זאת הפעם שבה הקודש ברוך הוא יורד למטה, וירד השם על הר סיני. זה מושג לא יאמן, וירד השם על הר סיני. האין סוף ברוך הוא יורד אלינו, הוא יורד על הר סיני. אתם יודעים מה קורה במגילת רות? מאיפה רות הגיעה? יש מקום יותר נמוך בעולם מהמקום שממנו היא מגיעה? ביתו של עגלון מלך מואב, רות המואביה שצריך היה לחדש חידוש שלם בימיו של דוד המלך כדי להגן מפני המליזים והמרנינים שבעצם הוא אסור לבוא בקהל כי הוא בא ממואב, ולהגיד לו יבוא עמוני ומואבי אבל לא עמונייה ומואביה. רות שבאה ממואב ששמו כל כך מסגיר את הגועל נפש של איך הוא נוצר, לוט שבשחרותו בא על ביתו, וזאת לא מתביישת וקוראת לילד שלה זה מאבא, מואב. לפחות בבוידים. רות המואביה שבעצם השלב הבא הוא הכי נורא. מה הייתה התחושה בבית לחם כשמחלון וחיליון, בני אלימלך, עוזבים בבית לחם עם המואביות שלהם? היא לוקחת אותם? מה קורה שם? היא מתחתנת עם אדם בן 80. היא מגיעה לגורן השעורים בלילה. ויתן השם לה הריון ותלד בן. מעמד הר סיני הוא המקום שבו הכי הכי ירד השם אל העולם. רות היא המקום שבו הכי הכי עלה אדם אל הלא יאמן, אל המעל הכל, אל להיות אמא של מלכות להיות סבתא של דוד המלך, להיות סבתא של משיח בן דוד. ובאשמורת הבוקר, הוירד השם על הר סיני, והרות המואביה שעולה עד משיח בן דוד נפגשים בקריאת מגילת רות. בתפר, שם, כשמגיעים בקריאת התורה לרגעים האלה שהשם יורד על הר סיני, מגיעים אל האדם שעלה אל השם. ויתן השם לה הריון. בשבוע שעבר דיברנו על התהליך, לא כתוב ויתן לבן, זה פלאי פלאות, ויתן השם לה הריון. זה לא סתם שהוא נתן את ההריון. תמיד אומרים שאת ההריון נתן בועז. את ההריון? השם נתן לה הריון. עד לאן יכול אדם להגיע? מאיפה, מאיזה נומך? כי יש בך את זה בפנים, כל התפקיד שלך הוא רק לחשוף את זה. יש בתוכך משיח בן דוד, גם אם אתה בת של עגלון מלך מואב. מעמד הר סיני הוא הרגע שבו הדבר הפנימי הזה חייב להתגלות. התחלתי להגיד מקודם שהמצווה הזאת שמתקיימת באמונה, מתקיימת אותו דבר במצווה אחרת לגמרי באהבה של הוייחן שם ישראל נגד ההר. אחר כך אני רוצה לטעון שזה כל עניינו של חג השבועות. התניה שואלת אותה שאלה של השפת אמת, גם היא שאלה ידועה. איך אפשר לצוות אותי לאהוב? לא רוצה לאהוב את ראי, לא אוהב את השם עכשיו. לא רוצה. לא אוהב את ראי, מה אני יכול לעשות? ואהבת את השם אלוקיך, זו מצווה מאוד קשה, אבל היא לפחות מובנת. איך ואהבת את השם אלוקיך? אז הרמב״ם אומר, מה צריך ללמוד בשביל זה? הרמב״ם אומר, צריך לאהב את השם על אחרים. אוקיי, אני מבין את הפעולות. אבל מה זה ואהבת לרעך כמוך? לא אוהב את ראי, מה אתה רוצה ממני? אתם יודעים מה ההסבר של התניה לואהבת לרעך כמוך? זה הסבר גבלט. אבל עוד רגע נראה את המילים שלו. סליחה, את ההסבר שלו ואהבת, אני קודם כל רוצה לראות את המילים שלו בדבר. מקור שמונה. מקור שמונה. תניה, זה גם היה חסר או שהוא נמצא? או, מקור שמונה. בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולן. ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש. מצד שורש נפשם. והם אחד, רק שהגופים מחולקים. אתם שומעים הגדרה? מה זה עם ישראל? אחד עם גופים מחולקים. עוד מעט נחזור למושג. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, וכו' וכו' וכו'. נשאיר את המקור לפניכם כדי שתראו אותו, אני רוצה להסביר. אתם יודעים מה זה ואהבת לרעך כמוך, אומר התניה. ואהבת לרעך כמו שאתה אתה. פירוש. מה זה כמוך? איך אדם יכול לאהוב את רעו כמוהו? מה זה? גם הלל הסביר שבאהבת לרעך כמוך זה מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. אז מה זה באהבת לרעך כמוך? אומר התניה פשוט. תגיד, כשאתה אוהב אותך, אני אסביר לך מה זה אתה אוהב אותך. לא, נפשית לפעמים אתה מתוסכל ממך. לפעמים הלוואי שתאהב אותך. לא תמיד אדם אוהב את עצמו כמו שצריך. אבל אני אסביר לך מה זה כן לאהוב אותך באופן פשוט. כשכואב לך פה, ואומר לך הרופא שהכאב פה, הוא לא צריך להגיד לך. שהכאב פה גורם לך לכאב ראש פה. אז הראש מרביץ ליד בגלל זה? כי יש גבול כמה היד יכולה לעצבן את הראש? למה לא? מה יש? זו הפעם העשירית שהיד הזו מעצבנת את הראש בשעה האחרונה. למה אף פעם לא הרבצת ליד שלך כשהצבנה את הראש? בלי פילוסופיות עכשיו, אני אוהב את עצמי מספיק, אני לא אוהב את עצמי מספיק, אני מאמין בעצמי, עזוב, עזוב, עזוב. את היד שלך אתה אוהב, את האצבע, את הציפורניים שלך אתה אוהב, אתה מת על היד שלך. כשהיד שלך עושה נמק ליד השנייה, אתה ממשיך להגיד לה שהיא פוצ'י מוצ'י. למה? כי אתה מבין שאלה שתי ידיים של גוף אחד. אז למה אתה לא מבין שאני היד השנייה שלך? ואהבת לרעך כמוך. זה פילי פלאות. אתה מבין שאתם נשמה אחת בגופים מחולקים? אחים ממש, זה כבר קצת יותר מובן. אולי באבא וילד עוד יותר מובן. טוב, זה כבר הרחם, זה האמא, זה הילד, זה האבא, זה הזרעי, זה בי... פעם למדנו בעריכות את הלל הזקן שחופף את ראשו בערב שבת. זוכרים את כל הסיפור של ההוא שצועק ורוצה לקנטר והלל ברוגע? שם יש קטע אחד חשוב, שכל פעם שהלל שומע את החוצפות, מי כאן הלל, מי כאן הלל, זוכרים שהוא מחפש את הלל שם והכל? אז כתוב שהוא נתעטף ויצא לקראתו. והוא שואל אותו כל פעם, בני, מה אתה מבקש? בני, מה אתה מבקש? בני, שאלה גדולה שאלת, בני, 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 בני. זה לא סתם סופרלטיבים, זה דבר מדהים. זה מאוד מעצבן שמישהו בא לעצבן אותך בערב שבת. מאוד מעצבן. זוכר שכשלמדנו את זה, אני הבאתי דוגמה פשוטה. אין דבר יותר מעצבן מזה שבערב שבת בנודניק, הקבצן של השכונה, יבוא עוד אין דבר מילא, ונכנס עם בוץ הביתה. והכל נקי. והוא גם מסריח קצת. לא יפה להגיד, אבל הוא מסריח קצת. זה ממש מעצבן. ואני מלא אהבת ישראל. אבל את הבלטות שלי אני עכשיו אוהב יותר. לא, לא, אני לא אומר את זה בצורה לא יפה. אני באמת אני אוהב את ישראל, אתה נודניק ותבוא במוצאי שבת. מה, אני בחיים לא סגרתי את זה, תבוא, אני הכי נחמד בשכונה, לכן אתה מנדנד, אני פרייר, לכן אתה פה הרי, אתה מכיר אותי. ואז אני, תמיד אני סובב, יופי, מצוין. עכשיו, למה אתה מתעצבן? כי שמו בוץ בבית? אז בוא נעשה לך תרגיל. הבן שלך סגר 28 יום בצבא. עכשיו הוא דופק בדלת. ערב שבת, והבית מצוחצח. והוא מלא בוץ. הוא גם מסריח לו קצת. הוא נכנס הביתה, ופעם היו שטיחים. וגועל נפש. וכולם רצים ומנשקים אותו, ופוצ'י מוצ'י, ואיזה יופי, יא איבני. מה קרה? ואיפה אהבת הבלטות? הלך ברוך מרחם על הארץ, נהיה ברוך מרחם על הבריות. מה קרה? אין כלום? יש, רק הוא בני. אתם מבינים מה הלל? הלל ממש כעס על החצוף הזה שצועק מבחוץ מי כאן הלל. מה אתם חושבים שאולי היה נורמלי הלל? הוא לא היה בן אדם? הוא לא היה בשר ודם? הוא התמלא כעס. ואז הוא אמר לעצמו, אבל אני חייב להפסיק לחוס, איך אני עושה את זה? בוא נניח שהוא הבן שלי שחזר מהצבא עכשיו. בני, מה אתה מבקש? זו עבודה קשה. ואז הבן המתוק הזה שאל שאלה מפגרת. והלל ממש התעצבן, כי יש גם גבול לטמטום. אבל אז הוא חשב, נניח שהמטומטם הזה זה הילד שלי שסוף סוף פותח את הפה ואומר משהו. כי זה שנים שהוא היה אילם, פתאום הוא אומר שטויות. איזה מותק, יופי. שנים שחיכיתי שתגיד שטויות. והוא ראה שהוא עוד פעם מתרחק ממנו. אז עוד בני, עוד בני, כמו תדלוק, תוסף שמן. וכשהוא ממש עצבן אותו, הוא אומר לו שם בסוף, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס. אמר לו, כל שאלות שיש לך בעולם, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, הן. אמר לו, אם כן, שלא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, מפני מה? סורר ומורה, אבל בני. אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. הפסדתי את כל ההתערבות. תרבתי על 400 זוז. אז יש אפשרות להילה לתת מוסר. פירי פלאות. אמר לו, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. זה פילי פלאות. כל פעם שאני מגיע לשם, אני שם לב לזה מחדש, זה דבר מדהים. אתם שמתם לב למשפט האחרון? איפה הנבטנותו של הלל? פתאום הלל מדבר על הלל בגוף שלישי. אמר לו, כדאי הוא הלל. בוא, אני אלמד אותך קצת כמה פרקים בכוח עשו חכמינו על הלל. אף פעם לא קראת על הלל הזקן? שב, תקשיב. כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז, והנה עכשיו אני מברך אותך שתאבד בעזרת השם עוד 400 זוז. והלל לא יקפיד. בוא, אני אלמד אותך קצת. מה אתם חושבים, שהבני בא לטייח ולעשות פוצ'י מוצ'י? בטח שאני אתן לך מוסר. בטח שאני אגיד הכל. כשאני אגיע אליך. כשאני יודע איפה אתה נמצא. כשאני אבין מה כואב לך. כשהקשר שלך איתי לא יהיה רק מצד השפה. אני יודע שאתה שואל אותי כל מיני שאלות שנראות לי מעצבנות. מצד השפה אין לנו שום תקשורת. אני צריך להבין מה אתה רוצה. לא שמעתי אותך. לא הבנתי אותך. אני חשבתי על עצמי בזמן האחרון, הרי בסופו של דבר מה התריד את האיש הזה? הוא התערב על כמה? על 400 זוז, זה המון כסף. וזה באמת מרגיז אותנו שעל חוצפה כזאת מפריעים להילל, נכון? הוא התערב על 400 זוז. על מה כן זה בסדר להפריע להילל? 400 זוז זה סכום עתק. זה משכורת של שנתיים, משכורת נמוכה. תגידו, אם נניח היה דופק בדלת לא הילל, אלא נגיד בנק ישראל, סליחה, לא המתערב, נגיד הבנק היה דופק בדלת, והרלש היה מעביר דרך המזכיר השלישי, שהרלש מודיע שהמזכיר השני חושב שנגיד בנק ישראל במדרגות. ושתי אופנוע, הכל היה מסודר. הוא היה מגיע ככה, עושה, ומבקש סליחה יפה. הוא היה אומר שהוא בא להטריד אותו בגלל בעיה קטנה, יש עכשיו נפילת מניות בוול סטריט, והוא רוצה לדעת שאלה דחופה, כי זה על 200 זוז. זה שווה הפרעה, נכון? בערב שבת. זה בסדר. למה? כי 200 זוז זה סכום מכובד. נו? גם הוא רצה לשאול על 200 זוז. רק בעולם שלו, הוא עוד נמצא בהתערבויות. הוא עוד מהמר. זה השפה שלו. מה ההבדל? העניבה? התואר? התפקיד? השפה? בני, 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 בני. נתעטף וישב לפניו. אמר לו כל שאלות שאל. איך יכולה להתקיים מצוות אהבה? איך יכול להיות מצב של ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד? אם יש מקום בעולם שבו אי אפשר להיות כאיש אחד בלב אחד לכאורה, זה מתן תורה, כי ודאי כל אחד מבין את זה ברמה שלו. ודאי כל אחד מבין את זה בנוסח שלו. כל אחד מבין את זה בשפה שלו, בפלפול שלו, בהגדרות שלו, בעידה שלו. אתם יודעים מה קרה במעמד הר סיני? פתאום כולנו הבנו שיש משהו הרבה יותר נשמתי מכל השפות האלה. ושל השפות האלה אסור לחסום אותו. זה הכי חשוב בעולם שהוא יתגלה. לפעמים אנחנו מתוסכלים. לא מפני שיש יהודים שיכולים להיות מחוברים לתורה ויהודים שלא יכולים להיות מחוברים לתורה. לחשוב כך זו כפירה. המחשבה הזאת עצמה היא כפירה. התסכול שלנו הוא מסיבה הרבה יותר עמוקה ואמיתית. מפני שהשפות מנצחות את הפנים. והשפות יוצרות חברות, קבוצות, קטלוגים, הגדרות. בית שלם חרב בגלל שבשפות לא יכולנו להסתדר איש עם רעהו. לא בתוכן הפנימי. הקושי הוא לא להפגיש את כולנו ביחד. הקושי הוא איך אפשר לא. הקושי הוא לתת באידיאל למגדיר, לשפה, למקביל, לנצח. חג השבועות הוא חג מופלא. אין לו תאריך, אין לו שם, מתכוננים אליו. דיברנו על זה בספירת העומר, דיברנו על התהליך לקראת חג השבועות. אין לו גם שום אפיון. וזו הנקודה האחת היחידה שבה אני רוצה לגעת הפעם ובה לעמוד. אין לו שום אפיון. אין לו שום מצווה מיוחדת. סוכה. בלינצ'ס, כן. סוכה, לולב, ארבע מינים, מצה, שופר, יום כיפור. אין לו שום דבר. גם מועדים דרבנן, מגילה, הדלקת נרות, חנוכה. אין לו שום דבר. התורה נתנה לו גם שמות שלכאורה בכלל לא מאפיינים אותו. התורה קראה לו שבועות. שבועות זה מה שקורה עד אליו. מילא זה כבר לא שם עצמי, זה על שם מה שספרו. אבל עד מתי ספרו שבועות? עד היום שלפני. אז בכלל לא הוא. חזן נתנו לו שם. עצרת. אל תכעסו עליי, אבל זה פרס ניחומים. כי גם שביעי של פסח נקרא עצרת. וגם שמיני עצרת נקרא עצרת. אז מה אמרו? גם אתה נחמד. זהו. על זמן מתן תורתנו כבר דיברנו באריכות בשבוע שעבר. אם זה בדיוק זמן מתן תורתנו או לא, ו-40 יום אחר כך נשברים הלוחות. אין לו אפיון, זה הנקודה המרכזית שאני רוצה להגיד. אין לו מצווה משלו, שום מצווה. שום דבר שמגדיר אותו בתור עצרת כמו כל העצרות. אז מה הוא? מאידך, רק את זה אני רוצה להגיד. מאידך, יש לו דבר אחד שאין לאף חג אחר. הרי בזכר צדיק לברכה מלובביץ' מאפיין אותו נפלא. יש לו דבר אחד שאין לאף חג אחר. מה קורה למי ששכח להביא קורבן חגיגה בפסח, בחג הראשון? נו, מה קורה? צריך להביא קורבן חגיגה, נכון? צריך להביא פסח וכו', אבל צריך להביא קורבן חגיגה. לכן אגב פסח נקרא חג, כי יש בו קורבן חגיגה. חגיגה וחג. נו, אז אם צריך להביא קורבן חגיגה ביום הראשון, לא הספקתי, פספסתי. לא, פסח שני זה קורבן פסח. אבל חגיגה, אתה יודע מה? לא בפסח. סוכות חג ראשון. לא הבאתי חגיגה בסוכות. מה אני עושה? כלומר, כמה ימים מותר להביא? זה נקרא שבעה ימי תשלומים. שבעה ימי תשלומים אומר שיש תשלומים שבעה לחגיגה. אני לא יכול להביא את החגיגה במקום החגיגה בט"ו בשבט. כי קורבן חגיגה זה בשבעת ימי התשלומים, בסדר? אז אמנם זה לא תתוו ניסן, אבל בשבעת הימים הקרובים אתה יכול להביא. יפה. אבל האמת, 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 זה עדיין בתוך פסח. נכון, זה חול המועד, אבל זה פסח. ואם בסוכות, פספסתי ביום הראשון, אני יכול להביא עד שמיני עצרת. שמיני עצרת אין לו. אני יכול להביא. ומה קורה אם פספסתי בשבועות? אני צריך להביא 7 ימים. עד י' ב' בסיוון, לכן לא נגיד תחנון, עד י' ב' בסיוון. היקים לפי זה מתכננים את היום, כלומר אין תחנון, יש עוד, זה הבדל גדול ביום, של כמה דקות, של זה, זה תחנון, כן? זה זמן אחר לגמרי, כלומר זה כל היום משתנה. אז אין תחנון. אז 7 ימים זה 7 ימי התשלומים. אם לא הבאתי את הקורבן החגיגה בשבועות, עכשיו בואו נעשה רגע חשבון, זה פילי פלוט. בעזרת השם, בעזרת השם יבנה המקדש השנה. ואנחנו נלך ונראה בחג השבועות, עכשיו אני אומר לכם, יבנה המקדש השנה, לא להיות מתוסכלים מנושא אחד. ודאי הפקקים והבלגן. דבר שני, הרבה יותר מבית כנסת הגדול ובכל זה שמה, זה כל כסף קטן. כסף אבל קטן. והדבר השני, שלא כדאי להיות מתוסכלים ממנו לדעתי, רוב הסיכויים שנצטרך להביא קורבן תשלומים. כי בלגן, לחץ, עד שנגמור לסדר הכל. אני ברוב היהודים מרגיש את זה תמיד. אם בפסח אני אראה בעזרת השם יהודים באים עם קורבנות חגיגה ביום החמישי בחול המועד, ביום הרביעי, בסדר, הגיוני. פסח זה בלגן אחד גדול כל 7 הימים. יש ברכת כהנים, יש זה, באים לטיול, אז באים עם קורבן חגיגה. אבל אם אני אראה אנשים באים עם קורבן חגיגה פתאום סתם ביוד א' סיוון, אני חושב שהם השתגעו. זה סתם יום חול, 5 ימים אחרי שבועות. אין חופש. כלום. מה קרה? הרבי מלובביץ' מגדיר את זה נפלא. הרבי אומר, פסח, יש לו כוח, זה הגדרה הלכתית נפלאה, לפסח יש כוח להפוך את ימי חול המועד מחצי קודש לקודש שלם. ואפשר להביא חגיגה. לשבועות יש כוח להפוך חול גמור לקודש שלם. זה הגדרה נהדרת. למה? איך? תשובתו נמצאת במקור 3. זה פילי פלוט. זמן מתן תורתנו מבטא, זה פילי פלוט עכשיו, את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בבני ישראל ואת הבחירה של בני ישראל בקדוש ברוך הוא. שאין זה עניין פרטי, ספציפי, היסטורי, קשור לאירוע מסוים. ואין בזה שום ציור. אי אפשר לצייר את זה, אי אפשר לקמת את זה. אי אפשר להגיד, זה קשור לסוכה. זה קשור ללולב. זה קשור לאתרוג. זה קשור לאוכל. זה קשור לשתייה. זה קשור לזה שאני יהודי. לכן אי אפשר לתת לזה 7 ימים. 3 ימים. שם, כתובת, תאריך. אי אפשר כלום. זה עצם הבחירה. זה מצד מה שהנשמות רואות. זה לא שפה. זה לא קשור לשום שפה. זה לא קשור לשום אירוע. זה עצם זה שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, וישראל בחרו בקדוש ברוך הוא בעצם. אלא זהו מה שעצם האלוקות בוחר בעמו ישראל, ועצם של בני ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא. לא כי אני בחרתי בקדוש ברוך הוא, כי למדתי את זה בישיבה, ואני כזה למדן וירא שמיים. אלא כי עצם היותי ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא. ואני סגור ברוסיה 200 שנה ולא יודע בכלל שאני יהודי. אין ציור, אין הגדרה, אין שם, אין מצווה, אין כלום. כל מה שתגיד יקטין את זה. כל מה שתגיד יקמת את זה. לסוכה עם כמה דפנות. אתה רוצה לתאר מה עשה הקדוש ברוך הוא בפסח? הוא פסח על בתי בני ישראל. אני יכול להגיד לך את השעה, אני יכול להגיד לך מתי, ואני יכול לקמת את זה למצא. אני גם צריך לקמת את זה, כדי להרגיש את זה. לקמת זה לא דבר רע, לקמת זה דבר נפלא. שבועות, אל תיגע. אל תקמת. אני מרגיש שעניין תיקון ליל שבועות של הלילה, כי בשבועות אין יום. הכל, הכל, הכל אתה לא מבין. זה עצם הבחירה. זה עצם הבחירה. זה, 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 זה לא כי אתה מספיק יותר תורה או פחות, זה עצם ההתקשרות הפנימית של כולנו אל התורה. לא אל פרטיה. לא אל הגדרת מצווה זאת ולא אל הגדרת מצווה אחרת. לא אל השפה. עצם האלוקות בוחר בעמו ישראל, ועצם עמו ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא. הביטוי מדהים. ולכן אי אפשר לשייך עניין זה במצווה פרטית. זה חג השבועות. אם אינני טועה, זה הלימוד הגדול שאנחנו צריכים לקחת איתנו לפני חג מתן תורה הזה. כי מה שאמרנו כל הזמן על האדם הפרטי, שלפעמים עסק פלפולה של תורה יכול לגרום לו לשכוח את המעמד, שייך גם לפעמים בחברה שלמה. לפעמים אנחנו מתוסכלים, לפעמים אנחנו מסתכלים מסביבנו ובתוך עצמנו ואומרים, מצד אחד, מתי היה כל כך הרבה עוצמה, ישיבות, מוסדות של תורה? אז אנחנו מסתכלים ביד השנייה ואומרים, מתי היה כל כך הרבה ניכור, מרחק, ההפך? ואז אנחנו נופלים בדבר הרגיל ואומרים, נו, מה יעשה מי שלא יודע את השפה? הוא לא מבין כלום. במקום לתפוס, שויחן שם ישראל נגד ההר ולהבין שעצם האלוקות בחר בעמו ישראל ועצם של בני ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא. ושכשנצליח להגיע אל הרבה הרבה מעבר לשפה, נגיע למקום שבו כיוון שאתה עמוק מהשפה, אז ההבנה היא אינסופית, והחיבור הוא אינסופי. ואם זה נראה חלומי או לא אפשרי, או נאיבי קצת, אני חולק הכי ריאלית, חולק לחלוטין. זה הכי ריאלי שיכול להיות היום. זאת הריאליה. כי אנשים לא נמצאים באובדן שפה, אנשים נמצאים בבלבול שפות. בכל כך הרבה שפות, בכל כך הרבה אפשרויות, בכל כך הרבה הגדרות חיצוניות שעיקר עניינן הוא פשוט למצוא את המפריד. ואז, כשאתה צריך לבוא מאיזה מקום חיצוני ולהסביר את מצוות האמונה, איך אתה יכול? הרי היא באה ממקום אחר לגמרי. כל עניינה זה בסך הכל אומר לך, זה קיים, רק תפקידך הוא לחשוף. כשאתה צריך לבוא ממקום חיצוני ולהסביר את מצוות ואהבת, אז זה הדבר הכי קשה בעולם, כי כל התפקיד הוא בסך הכל אומר לך את הכמוך שאמרנו מקודם. כשאתה צריך לבוא מהמקום השפתי, של השפה, של פלפול זה או אחר, של שפה זאת או אחרת, ולהסביר, אתה מתכעס ומתקצף על מי שלא מבין את השפה ולא מכיר אותה, ואולי לכן מזלזל בה. ובסופו של דבר משהו מזלזל זה לא בתוכן אלא בשפה. כי התוכן לא הצלחנו בכלל לחשוף אחד עם השני. לא יכול להיות שהוא מזלזל בתוכן, כי התוכן הוא לא מכיר. הוא מזלזל בשפה, וזה חמור מאוד. אולי מפני שהתמקדנו רק בשפה. אולי מפני שאנחנו לא מספיק מאמינים בעצמנו, בעצם בני ישראל. זה חג השבועות. האמונה בעצם בני ישראל שבחרו את הקדוש ברוך הוא. והעצם הזה שלא מצויר בשום ציור ולא מקומת לשום מצווה פרטית, הוא החג האדיר הזה של זמן מתן תורתנו. זכנו הקדוש ברוך הוא באמת לזכות להיות מקבלי תורה באהבה. אני מזכיר עוד פעם, בשבוע הבא הדברים חוזרים ליום שני בתל אביב, אבל רק פעם אחת, אחרי זה בעזרת השם, כרגיל כאן. חג שמח ומבורך.